טוב. שלום לכולם. בשעה טובה אנחנו מתחילים בעזרת השם עד שבועות סדרה חדשה של שיעורים שתעסוק בעניינים שבין אדם לחברו, בעניינים של מידות. והאמת שהיה מקום את הסדרה הזאת להעביר במשך כמה שנים ולא כמה שיעורים, כי הנושאים האלה צריך להתעסק בהם, ללמוד אותם, לחזור עליהם, להפנים אותם. עניינים של בין אדם לחברו, הרבה פעמים כל חיזוק נותן לנו כוח לעוד זמן, לעוד תקופה, וראוי להאריך בהם יותר, אבל יש כל כך הרבה דברים ללמוד, וצריך לחזור גם לענייני ההלכה הרגילים, אז אנחנו ננסה בעזרת השם בימים שבין פסח לשבועות, להתעסק בנושאים האלה. הנושא שאני רוצה לפתוח בו, הוא הנושא של איסור שנאה, מצווה תוכחה. ואם אני אגדיר את הנושא הזה בצורה אחרת, אני אגדיר מהי הדרך לפתרון מריבות קטנות או גדולות לפי התורה. מהי הנחיה של תורה קשה לנו קצת, יש לנו ויכוח, מריבה, זה יכול להיות בין חברים, זה יכול להיות בתוך משפחה, זה יכול להיות בין בני זוג, ובדרך כלל זה יהיה בכל ההופעות האלה. יש דברים יותר קטנים, יש דברים יותר גדולים. הדברים שאנחנו הולכים ללמוד בשיעורים הקרובים, הם הנחיות שאני ממש חושב שיכולות לשנות את החיים. לשנות את החיים, את ההסתכלות על החיים, את הדרך הנכונה, איך לפעול בכל מיני מצבים אנושיים, ולעשות את הדברים בדרך שהתורה, שההלכה, שחז"ל הורו לנו. התורה אומרת בפרשת קדושים, המקור כאן שבכותרת, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. אנחנו רואים בפסוק שמדובר על איסור שנאה, לא תשנא את אחיך בלבביך, ואנחנו רואים גם שמדובר על מצוות תוכחה, הוכח תוכיח את עמיתך. היחס בין שני הדברים האלה לא לגמרי ברור. בואו נראה את דברי הרמב"ן. אני קורא בצד ימין, לא תשנא את אחיך בלבביך. בעבור שדרך השונאים לחסות את שנאתם בליבם, כמו שאמר בשפתיו ינקר שונא, הזכיר הכתוב בהווה ואמר הוכח תוכח את עמיתך, מצווה אחרת ללמדו תוכחת מוסר, ולא תישא עליו חטא, שיהיה לך אשם כאשר יחטא ולא הוכחת אותו. מה אומר הרמב"ן? יש לנו כאן מצווה אחת שהיא איסור שנאה. למה התורה מדברת על בלב? כי בדרך כלל אנשים רגילים לשמור את השנאה בלב. כלומר, אין הבדל הלכתי כאן אם זה בלב, לא בלב, אבל בדרך כלל אנשים רגילים לשמור את השנאה בלב, ולכן התורה אומרת לו, תשנא את אחיך בלבביך. זו מצווה אחת. יש לנו מצווה שנייה, מצווה תוכחה, כאשר אתה רואה אדם שעובר על איסור, יש מצווה להוכיח אותו, הוכח תוכיח את עמיתך. ואם לא תוכיח אותו, אתה תהיה אחראי באבון, בעבירה, ולא תישא עליו חטא. כלומר, יהיה עליך אשם אם אתה לא תוכיח אותו על עבירה שהוא עשה. אז יש כאן שני עניינים שונים. איסור שנאה ומצווה תוכחה. אתה רואה מישהו מחלל שבת, תוכיח אותו. כמובן, מצווה תוכחה בימינו, אז יש הרבה דיונים על האם יש להוכיח בימינו, אין להוכיח, איך להוכיח. אבל הרמב"ן מביא דרך נוספת בצד שמאל. רואים, צד ימין זה שתי מצוות. צד שמאל זה מצווה אחת. כלומר, הוא מבין שהפסוק מדבר על מצווה אחת. והוא אומר, והנכון בעיניי, כי הוכיח תוכיח כמו והוכיח אברהם את אבימלך. ויאמר הכתוב, אל תשנא את אחיך בלבביך, בעשותו לך שלא כרצונך. אבל תוכיחנו, מדוע עשית עמדי? ככה עשית עמדי. ולא תישא עליו חטא לחסות שנאתו בלבך, ולא תגיד לו. אנחנו נקרא את ההמשך עוד מעט ברמב"ן, נקרא עכשיו ונחזור לזה, כי והוכחה אותו, יתנצל לך, או ישוב ויתוודה על חטאו ותכפר לו. מהרמב"ן, לפי הדרך השנייה, אומר מדובר על מצווה אחת. המצווה בפסוק הזה, איסור שנאה. אל תשנא את אחיך בלבביך, אל תשמור את השנאה בלב, אלא הוכח, תוכח את עמיתך. תוכיח אותו. תגיד לו, למה אתה שונא אותי? ולא תישא עליו חטא בכך שאתה שונא אותו. כלומר, לפי הרמב"ן, לפי הדרך השנייה, איסור שנאה הוא בלב. אם דיברת ואמרת לחבר, משהו מפריע לי, אתה לא בסדר, עשית לי כך וכך, אם הוצאת את זה ואמרת לו, אתה לא עובר על איסור שנאה. מצד הסברה, מה יותר מסתבר, הדרך הראשונה,
או
הדרך, לא נדבר פשט הפסוק, אני נדבר על המצווה עצמה. לפי הדרך הראשונה, יש איסור שנאה בלב, לא בלב. לפי הדרך השנייה, איסור שנאה הוא בלב. אתה יכול לבקש מהם למעלה, להיות בשקט שם, יש שם מישהו שמדבר? אני שומע איזה קול וזהו. מה יותר מסתבר? זו שאלה מאוד מעניינת. מאוד מעניינת. הרב חדרי שואל, מה קורה עם אדם מוכיח מישהו, אבל הוא עדיין כועס עליו, שונא אותו. האם הוא יעבור על איסור שנאה? זה מאוד מעניין. לפי הדרך הראשונה, ברור שהוא יעבור. לפי הדרך השנייה, לא ברור שהוא יעבור. כן. זאת שאלה מעניינת. ברור שהתוכחה נועדה למנוע את השנאה. אבל השאלה אם היא גם מונעת את האיסור, זאת נקודה מאוד מעניינת. לכאורה, זה נכון שהרמב"ן אומר את התוספת כאן, אבל לכאורה, תכף אנחנו ננסה לבחון את הדברים, לפי הדרך השנייה, לכאורה, אם דיברת ואמרת לבן אדם, אני כועס עליך, למה עשית לי כך וכך, לכאורה באותו רגע אתה כבר לא עובר יותר על איסור שנאה. אפילו אם אתה ממשיך לסנוע אותו, לכאורה. ואולי ההיגיון בדבר הזה, שקצת קשה לצוות אדם לא לסנוע. או קשה לאדם, יש דברים שהם בלב, ומישהו פגע בך, וקשה להגיד לך, תשמע שהרגשות שלך לא יפריעו לך, אל תסנוע אותו, אל תכעס עליו, כאילו, יש משהו שהוא קשה כאן. לפי ההבנה השנייה, התורה לא אומרת לך לא לסנוע. התורה אומרת לך לדבר. כלומר, אתה כולנו מקווים שבסוף לא תסנא והכל יהיה בסדר, וכולנו מקווים שהדיבור יוביל אותך למקום טוב. אבל בסוף, 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 הציווי של התורה לדבר. בואו ננסה לבחון קצת את הדברים, ובואו נראה את דברי הרמב״ם. כן. זה מעניין. אתה אומר שאולי זה תגובה לחורבן. אולי...
אנחנו רוצים להרבות משנאת חינם, אז אם נוכיח, נדע על מה, אוקיי, למה הוא שונא אותו, ואז זה כבר לא תהיה שנאת חינם, ואז אדם יעשה
חשבון נפש. אז תראה, קודם כל, זה יכול להיות, אבל זה כמובן לא הכרחי. אתה מבין, יכול להיות שהתורה ציוותה על הדבר הזה, בגלל שלא קיימו את זה, אז הגיעו לחורבן. לא שאחרי החורבן משהו השתנה פה. אבל זאת שאלה מעניינת, כי אתה כבר מסביר לפי הסיומת של הרמב״ן. הסיומת של הרמב״ן זה כבר פירוש. התורה לא אמרה לנו את זה. התורה אמרה אסור לסנוא בלב. עכשיו למה אנחנו לא כך יודעים? עכשיו אתה לוקח את הרמב״ן של למה ומסביר, בואו ננסה להתקדם ואז ננסה לבחון את הדברים. אומר הרמב״ם, והמצווה השין בית היא שהזהירנו מסנוא קצתנו לקצתנו, והוא אמרו, לא תשנא את אחיך בלבביך. ולשון ספרה, לא אמרתי אלא שנאה שהיא בלב. אז הרמב״ם קודם כל הולך לפי ההסבר השני, שרק שנאת הלב אסורה, והרמב״ם אומר, שנאת הלב הוא חטא יותר חזק מן הכל. הרמב״ם אומר, לשנוא בלב זה החטא הכי חמור, יותר חזק מן הכל. שנאת הלב, חטא יותר חזק מן הכל. זה מעניין, הרמב״ם כאן ממש רואה לפחות בתוך החטאים של בן אדם לחברו, את שנאת הלב כדבר הכי גרוע שיש. הרמב״ם לא מסביר לנו למה. מצוות לא תעשה, אני מדבר עכשיו. בסדר, אני אומר עכשיו, מצוות לא תעשה לפחות, החטא לא תעשה, לסנוא בלב, חטא יותר חזק מן הכל. הגישה הזאת של הרמב״ם, יש כמה וכמה ראשונים שהלכו בגישה הזאת, וניסו להסביר. אתם רוצים לפני זה להסביר? למה לסנוא בלב זה חטא יותר חזק מן הכל? מה הסיבה ששנאת הלב חטא יותר חזק מן הכל? אתה אומר, רואים אצל אמנון, אמנון ותמר ואבשלום, ששנאת הלב בסוף הובילה לרצח. לא משנה, הובילה לדברים קשים. אז אתה אומר, בסוף בסוף זה יכול להוביל לדברים נוראים. אז מה שאתה אומר זה מצוין, מצוין. ועכשיו אנחנו עדיין צריכים להסביר למה. למה? מה הבעיה בשנאת הלב? להגדיר קצת יותר את הקושי שיש לנו. מה הבעיה בשנאת הלב? חד צדדי, מאוד מעניין. חד צדדי. אתה יכול להסביר קצת מה אתה מתכוון? אתה אומר, צד אחד שונא בלב, והצד השני לא בטוח שהוא אפילו יודע מהאירוע. מאוד מעניין. אז דיברתם על זה שאולי זה משהו שיכול לגרום לדברים נוראים. אולי זה דבר שצד אחד יודע. בואו נסתכל רגע ונראה קצת בדברי ראשונים. אומר בעל החינוך, שנאת הלב גורמת רעות גדולות בני אדם להיות תמיד חרב איש באחיו וחרב איש ברעהו. אז אומר החינוך ש... מדובר כאן על דבר תמידי. על דבר תמידי שממשיך באמת הרמב״ם, אני קצת דילגתי כאן, אבל הרמב״ם בעצמו מביא את הסיפור של אמנון ותמר, שאתה הבאת קודם, אז אולי יש כאן משהו תמידי, ולא רק תמידי ומתמשך, אלא אולי אפילו משהו שהולך וגדל. זה בדרך כלל לא נשאר. יש איזו שנאה, ואם לא מטפלים בזה, זה לא רק שזה נשאר אותו דבר. משהו בפנים ממשיך לאורך זמן, גם ממשיך וגם אולי הולך ומתעצם. בואו נסתכל עוד קצת. אומר היראים, לא תשנא את אחיך, אינך רשאי לשנוא את אחיך בלבביך. ככה ספלוני שלו קורן, הוכח תוכיח, ותאמר, כך שמעתי. אם אמר שקר אמר, לא חשדתו בחינם. אז אומר היראים, שאולי אתה בכלל חושד בו לשווא. אולי הוא בכלל לא עשה מה שאתה חושב שהוא עשה. כלומר, בשנאת הלב אתה יכול לסנוא מישהו, לכעוס עליו, כעס גדול, אולי הוא בכלל לא עשה מה שחשבת. אני רוצה להגיד לכם משהו שממש היה לי עכשיו, לפני כמה שבועות. מישהו אמר לי, תדע לך, יש אישה אחת ביישוב שהיא, יש לה, כועסת עליך. עכשיו אני חייב להגיד, אני בקשר טוב עם האנשים, ממש, אני משתדל, זה אחד הדברים שהכי חשובים בחיים. אני אפילו לא ידעתי, כאילו דיברתי איתה במהלך השנים. היא גרה יותר בשכונה הישנה, היא לא כך בשכונה שלי, אבל דיברתי איתה, כאילו לא ידעתי בכלל שיש משהו. ואני אומר לו, אתה יודע על מה? הוא אומר לי, לא, לא ברור לי לגמרי, דיברתי והרגשתי משהו. ואז החלטתי להתקשר. דיברתי איתה, והיא אומרת לי, לפני, לא יודע, 20 שנה, משהו כזה, אז הבן שלי היה צריך להיות, או רצה להיות מדריך בבני עקיבא. ואתה קראת לו אליך הביתה, וישבת איתו, והסברת לו שאי אפשר לקבל אותו להדרכה. ישבת איתו אפילו פעמיים, עוד פעם הוא ישב אצלך, ועכשיו יש המשך, בגלל שלא הלך להדרכה, אז לכן הוא לא היה חלק מהחבר'ה, ולא שהוא היה חלק מהחבר'ה, אז הוציאו אותו מזה. קיצור, מיליון סיפורים איך הדבר התגלגל ופגע בבן שלה. אמרתי לה, אני ממש שמח שאנחנו מדברים. אני שמח שאנחנו מדברים כי לפני 20 שנה באו אליי מהיישוב, מוועדת חינוך, ואמרו לי שהנער הזה והזה רוצה להיות מדריך. הם דיברו על כל מיני אנשים, ואנחנו אומרים, לא חושבים שהוא מתאים להיות מדריך. ואז היא יוצרת אותי, אומרת, גם אני לא חושבת שהוא היה מתאים להיות מדריך. אבל לא משנה, לא מתאים להיות מדריך. ואנחנו החלטנו לא לקבל אותו להדרכה, ועוד היו כמה דברים, והקבלה להדרכה. ואז הם הלכו להודיע לו, רצו להודיע לו. אמרתי להם, תשמעו, אם אתם תבואו ותודיעו לו ככה, אז הוא ירגיש רע עם עצמו, ירגיש אני לא שווה שום דבר, איך תדע, איך זה ישרוט אותו. אני מציע, אל תגידו לו ככה, אני אקרא עליו לפגישה הביתה, אני אדבר איתו, אני אתן לו כוחות, אני אסביר לו שזה לא בגלל שהוא לא שווה שום דבר, לא מתאים, המצב הנוכחי זה לא מתאים לסניף, אבל בעזרת השם יש לו כוחות והוא יצליח. קראתי אליו הביתה. ואמרתי לו, תשמע, אתה בחור מקסים, יש המון דברים, אבל אתה יודע, בזה ובזה וזה, זה לא מתאים לסניף היום. ואחרי זה הרגשתי שהוא צריך עוד חיזוק, הזמנתי אותו עוד פעם אליי הביתה. וישבתי ודיברתי איתו והסברתי לו, ואני חייב להגיד, אני הרגשתי שהשיחות היו כל כך טובות, שבזכות זה, יש לי קשר טוב איתו עד היום. הוא נשוי, והוא כל הזמן מתקשר לשאול אותי שאלות. תבינו, זה לא שאני, אני בקשר טוב איתו. הוא מתקשר ושואל אותי שאלות, אבל את כל זה האמא לא יודעת. אז 20 שנה היא כועסת, כי אני הודעתי לבן שלה שלא ייכנס להדרכה. אתם מבינים שזה הפוך? עכשיו, זה לא יאומן. אדם שומר דברים, הוא לא יודע מה באמת קורה. הוא לא יודע, הכל בפנים. ושנים, הוא כועס על משהו כשבאמת באמת המציאות היא הפוכה לגמרי. עכשיו, אני בטוח שכל אחד פה יש לו הרבה דוגמאות לספר את הדברים האלה. זה במקרה היה עכשיו, לפני כמה שבועות. אני בטוח שכל אחד יש כל מיני דוגמאות כאלה, אבל יש כאן עוד נקודה שבאמת אומר הירים, תבדוק, מי אמר לך שבכלל אתה חושד בצורה אמיתית? אולי זה בכלל לא נכון. חפץ חיים אומר, נתחיל ברשב"ם, מקור 3, אתם רואים איך הדף עובד, הוא כמו תרשים לפני עצמו, רק יש בו מקורות. אז אנחנו עכשיו מנסים להסביר שזה מצווה אחת. אתם רואים, בצד ימין זה שתי מצוות, בצד שמאל זה מצווה אחת. מצווה אחת, יש כמה הסברים בראשונים מה זה מצווה אחת. ההסבר שאנחנו קוראים עכשיו זה הרמב״ם, ג' ובג' יש כמה הסברים להסביר את הרמב״ם. אז זה ג' 1, ג' 2, אתם רואים? רק שתבינו איך זה עובד, הדף. אז אנחנו עכשיו בג' 3. אומר הרשב״ם, אם גמלך רע, לא תתראה לפניו כאוהב, ובקרבו ישים עורבו לא טוב. כלומר, אומר הרמב״ן, הבעיה היא שפלוני לא יודע מה אתה באמת חושב עליו. הבעיה כאן זה בעיה של הונאה. אתה כאילו, היי, שלום, הכל טוב. ובאמת, בלב אתה שונא אותו. והחפץ חיים מביא את הדברים. הוא אומר, לפעמים עובר המספר גם בלב, דלא תשנא את אחיך בלבביך. הוא מדבר על לשון הרע. כגון אם בפניו שלום ידבר את רעהו, ושלא בפניו מבאיש את ריחו בפני אחרים. אז אומר, יש כאן גם בעיה של הונאה אולי, של רמאות. אני חושב שבסופו של דבר, מעבר לדברים האלה, אולי הבעיה המרכזית היא מה שהרמב"ן בעצמו אמר כשקראנו בהתחלה, ואני חוזר לרמב"ן, לסוף, אומר הרמב"ן, לא תישא עליו חטא לחסות שנאתך ולבך ולא תגיד לו, כי בהוכיחך אותו יתנצל לך, או ישוב ויתוודה על חטאו ותכפר לו. כאשר אתה לא אומר לשני שאתה כועס עליו, אלא אתה שומר בלב, אתה לא נותן הזדמנות לצד השני לתקן. אתה לא נותן לו אפשרות לתקן. הוא אפילו לא יודע שאתה נפגעת. הוא לא יודע, הוא לא יודע את הרב. אתה לא נותן לו אפשרות לתקן. עכשיו, יש כאן, אני חושב, חידוש עצום וחשוב של התורה. בדרך כלל אנחנו מבינים שהפוגע צריך לגשת אל הנפגע. זה ברור. התורה מחדשת שלפעמים הנפגע צריך לגשת אל הפוגע. התורה מחדשת שלפעמים יש מצב שהפוגע בכלל לא יודע שהוא פגע. לך, תדבר איתו. אל תשמור דברים בלב. ואנחנו נצטרך עוד לדבר על הגדרים ואיך לעשות את זה. ולמה אנשים מעדיפים לשמור בלב? אבל אני רוצה להגיד לכם, מי שיודע לדבר כשכואב לו משהו, לדבר בצורה נכונה, יכול לשנות את כל החיים שלו. אני חושב שרוב המקרים שאני יושב עם אנשים, או סתם אנשים ששנים כועסים אחד על השני, אבל הכי הרבה כשזה בתוך משפחה, ועוד יותר שזה בין בני זוג, או בין הורים וילדים, אם היו יודעים לדבר, ולדבר נכון, ולדבר בדרך שהתורה מנחה אותנו, הכל היה אחרת, הכל היה אחרת. אוקיי, היה קצת קשה לדבר, זה לא תמיד הדבר הכי קל, אבל היו מדברים, לא רק שהיו פותרים את הבעיה, היו מביאים את הקשר לרמה גבוהה יותר. כשלא מדברים, זה יכול להיות חרב תמידית, זה יכול להביא לאסון. כשמדברים, זה יכול ממש לבנות. ממש לבנות, כשאדם מדבר והוא יודע איך לדבר, זה יכול לבנות קשר, לבנות זוגיות, לבנות קשר עם ילדים. זה נראה רחוק. יש המון מקרים שמגיעים אליי, כל המקומות בארץ, לא תמיד מכיר את האנשים של ילד, בן, בת, לא מדברים עם ההורים, חודש, חודשיים, שנה, פשוט לא מדברים. יש מקרים אחרים וכוני רבדים אחרים. הרבה פעמים קל לנו לא לדבר, אבל הדבר הזה הוא נגד הנחיה של תורה, ומי שיודע לדבר ויודע לעשות את זה נכון, כמה שזה קשה, בסוף זה רק בונה ורק מעצים. בעזרת השם, אנחנו בשיעורים הבאים ננסה להמשיך גם את זה וגם לעבור לעוד נושאים, אבל לראות מה עושים עם זה. איך באמת מיישמים את זה בצורה מעשית. תהיו...